בסוגיה של יחס לאנשים לא מאמינים או אנשים חילוני, החילוני זה שם, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, רחב מדי, יש תחתיו כמה גוונים. יש אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא ולא מאמינים בזה שהוא ציווה אותנו, שהציוויים שלו מחייבים אותנו. יש אנשים שאפילו מאמינים שזה מחייב, רק אין להם כוח, הם לא עושים את הכל או לא עושים בכלל, לא עושים חלק או לא עושים בכלל. ויש אנשים שהם באמת אתאיסטים. עכשיו, מה שאמרתי, לפחות בלשון הרמב״ם, בפרק ח' בהלכות מלכים, נראה שבשביל לחשב כמאמין לעניין מה שאנחנו מדברים עליו כאן, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא ובמחויבות שבמתן תורה. זאת אומרת, מי שמאמין עונה לסקרים שעושים הרבה פעמים היום, אבל אני מאמין באיזושהי ישות כזו או אחרת שברא את העולם, זה לא אומר שום דבר מבחינה הלכתית. אז אם הוא לא מקבל את המחויבות שלו למצוות, אז אין לזה משמעות. למה שהרמב״ם אומר, שמי שעושה דברים מפני הכריע הדעת, הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. זאת אומרת, לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אבל עד שיעשה את זה מפני הציווי שציווה הקדוש ברוך הוא את משה בסיני. זאת אומרת, האלטרנטיבה שעליה הוא מדבר כקיום מצוות ממש, זה מי שעושה את המצוות מחמת הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. זאת אומרת, זה לא מספיק להאמין בקדוש ברוך הוא באופן כללי, אתה צריך להאמין גם שהמצוות האלה באו ממנו. זאת אומרת, שכשאתה עושה את הדברים האלה, אתה עושה את זה כהיענות לציווי שלו. אחרת האמונה שלך בקדוש ברוך הוא מנותקת לגמרי מהמצוות, אז לגבי המצוות זה לא אומר שום דבר שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא. זה הרי לא משנה, יכול מישהו להאמין בקדוש ברוך הוא ולחשוב שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו לעמוד על רגל אחת כל בוקר שלוש פעמים. בסדר, אין לזה משמעות הלכתית. אחרי זה, אז זה סוגי החילוניים, שעל זה דיברנו לא מעט בפעם הקודמת. היום אני רוצה להמשיך, אבל לפני שאני ממשיך אני צריך בכל זאת עוד כמה הבהרות. דיברנו, אולי ההבהרה הראשונה שעליה דיברתי כבר בפעם הקודמת, גם אני חושב שהרשעים או הלא מאמינים, המינים, הכופרים וכולי שחזל דיברו עליהם בזמנם, או אולי גם ראשונים, אני חושב שקשה מאוד לתרגם את זה לשפה שלנו היום, כי ההנחה, לפחות ההנחה שלי, זה שאותם אנשים שחזל ראו מול העיניים היו אנשים שעשו את זה מחמת היצר, ולא בגלל שזה באמת מה שהם האמינו. אני חושב שהמושג תינוק שנשבע, מה שהרמב״ם מיישם אותו על בני התועים שבזמננו, זה הלשון של הרמב״ם, ושהפוסקים מביאים אותו גם לגבי אנשים היום, אנשים לא מאמינים היום, הוא מושג שעוסק באנשים שבאמת ומתמים לא מאמינים בזה. לא בגלל היצר שלהם. או שיקול הדעת, החינוך, לא משנה, כל אחד והסיבות שלו, הוא באמת לא מאמין בזה. אחד כזה, זאת קטגוריה אחרת מהקטגוריה החזלית של מינים שמורידים ולא מעלים וכל מיני דברים כאלה.
אנחנו יודעים בזמן לפחות בית שני, היו כל מיני כיתות, כל מיני דעות, כן? לא היה, זה לא היה כמו משהו רק עכשיו.
לא, אני לא בטוח, זאת אומרת, לא, היו כיתות, אבל אני אומר, אני לא בטוח איך חזל ראו אותם. זאת אומרת, אם ההנחה של חזל הייתה שכל בן אדם מבין שנכון לעשות את זה, את ההלכה, אז הם יראו גם את הכיתות האלה כמשהו שהוא תוצאה של יצר. אתה תראה היום למשל...
השאלה שלו היה צדוקים, הם עשו מצוות.
לא,
חוקו או כל מיני בקשות או משהו.
בסדר, זה משהו אחר לחלוטין. אם יבוא מישהו ויגיד לי, תראה, אני מאמין במתן תורה, בקדוש ברוך הוא במתן תורה שירד מסיני, שאנחנו מחויבים לזה. רק אני חושב שזה, אני לא מסכים לפרשנות הזו, אפילו לפרשנות של חז"ל, לא רק לאיזה משהו
ש... לא מאמין.
בעיניי זה לגיטימי במובן הזה, עוד פעם, הוא אולי לא לגיטימי במובנים אחרים, במובן הזה שהמצוות שלו הן מצוות, לגמרי מצוות, זאת אומרת, זה לא, זה משהו אחר לחלוטין, אני מדבר על מישהו שלא מאמין במחויבות של הר סיני, לא מישהו שמפרש אחרת, אוקיי? אז לכן אני אומר, צריך להיזהר, זה מצד אחד, מה שאני אמרתי פה די מרחיק לכת, מצד שני זה על קבוצה יחסית מצומצמת. זאת אומרת, זה, כל מי שמאמין במחויבות למצוות הקדוש ברוך הוא שניתנו מסיני, הוא בתוך העניין הזה, גם אם הוא קונסרבטיבי, גם אם הוא, יש לו פרשנות אחרת למצוות, נוצרי. אני לא חושב שיש עם זה שום בעיה.
נוצרי
זה גם כן שאלה מעניינת.
יהודי שהתנצר.
לא, יהודי שהתנצר, אז לכן אני אומר, זה יותר טוב מאשר באמת, מאשר שנוצרי, כי הנוצרי בעצם לא מקבל את תורה שבעל פה. לא שהוא לא מקבל פרשנות כזאת או פרשנות אחרת. אגב, גם את תורה שבכתב, הרי הם אומרים שזה השתנה. עכשיו, פה כבר אני חושב שקשה יותר להכניס אותם בתוך הגדר, למרות שאתה יודע, בפרשנות מאוד מאוד מרחיבה, אולי אפילו אותם אפשר היה להכניס.
אם אתה תורה, אבל אם אתה תורה כמעט.
כן, נכון. לא, אבל זה לא מחייב, אז מה זה משנה? בסדר. אני מאמין היסטורי, גם היסטוריון שיגלה שהיה מתן תורה, אבל הוא לא מאמין שזה מחייב, זה לא נקרא שהוא בתוך המסגרת הזאת. אז לכן זה מרחיק לכת. אבל נגיד, קונסרבטיבים, בוא נקרא דברים שיותר קרובים אלינו. אני חושב שהם לגמרי בפנים. אז יש ויכוח בסך הכל איך לפרש ככה, לפרש אחרת, אבל בסך הכל הם לגמרי בפנים. אני חושב, זאת אומרת, עוד פעם, אני לא מספיק מכיר שם את התיאולוגיה שלהם על מתן תורה, אני לא בדיוק מבין מה הם אומרים, תורה מן השמיים ותורה...
אני לא בטוח היום.
כן, לא, יש גוונים שונים גם, השאלה עם מי מדברים, אבל נגיד מישהו שנוהג את מנהגי הקונסרבטיבי, בסדר? עזבו את התיאולוגיה, אני לא מכיר כל כך את התיאולוגיה, ויש גם גוונים שונים. אתם יודעים שהליברליות הדתית וה... שמרנות הקונסרבטיבית כבר מזמן עשו הצרכה. זאת אומרת, זה כבר לא, זה לא באמת הגדרה חדה. יש גוונים שונים, זה יותר הגדרה סוציולוגית. אז אני אומר, עזבו את הכותרות. באופן עקרוני, מי שמקבל על עצמו את המחויבות מסיני, רק יש לו ויכוח פרשני, איתי או עם ההלכה או עם חז"ל, זה בסדר. זאת אומרת, התפילה שלו היא תפילה, הכל בסדר. לא הכל בסדר, אבל אני אומר, אבל לעניין זה הוא נחשב יהודי שמצוותיו אין מצוות. אסור להכשיל אותו, ברור, הוא בתוך המשחק. אז יש לו ויכוח.
בקלעים.
אמרתי, זה כבר נוגע יותר לשאלה של הנוצרים, כי הם לא קיבלו את תורה, הם לא מקבלים את תורה שבעל פה בכלל. זה גם חלק מהתורה שניתנה מסיני. אז פה זו שאלה, אבל כי זה לא ויכוח פרשני. זה ויכוח, האם בכלל ניתנה תורה שבעל פה בסיני? אני אומר, לא, היא ניתנה, ואני דורש את הגזרה שווה זאת אחרת מרבי עקיבא. אז אסור מבחינה הלכתית, כי הגמרא, התלמוד, קיבלנו על עצמנו את הסמכות שלו. אז יכול להיות שהוא עושה איסור, אבל במובן של מחויבות לתורה ומצוות, המצוות שהוא עושה הן מצוות שהן בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה והוא מחויב. זאת אומרת, הוא בתוך המשחק. אז מצד שני, יכול לעשות אחד העם שעושה את כל המצוות, נגיד כמו אורתודוקסי, לא כמו קונסרבטיבי. דיברנו על זה, כן? הוא לא בתוך המשחק. בגלל שהוא עושה את זה בשביל לשמור את הציוויון הלאומי או התרבות, או הוא לא עושה את זה כהיענות לציווי. לכן אני אומר שהמוטיבציה חשובה. מוטיבציה פה, והיא משחקת את שני הכיוונים. היא יכולה להכניס לתוך הגדר בן אדם שבעצם לא עושה את מה שבדרך כלל עושים, והיא יכולה להוציא מחוץ לגדר את מישהו שיכול לעשות הכל. אז אני אתן לכם דוגמה אחרת, אם אנחנו מדברים על הדברים האלה. יש כל מיני אנשים, קוראים להם לפעמים האנוסים, אנוסים חרדים. זה, יש מאמרים שמתייחסים לתופעה הזאת. אני כתבתי פעם מאמר על פורום מצור כאן חושבים, שהשתתפתי שם אנחנו בכל מיני דיונים, שהוא נפתח או נוסד על ידי חרדים. אבל התפיסות עולם שעלו שם באמת פרועות מאוד, וחלק מהם פגשתי, ואתם לא הייתם מאמינים מה מסתתר מתחת לגרצל שם. וכתבתי על זה אחר כך איזשהו מאמר, והם רואים את עצמם כאנוסים. הם אנוסים בגלל שהחברה לא נותנת להם לעבוד את השם כמו שהם מאמינים. הם אנשים מאמינים, אבל הם לא, הם כפויים לעשות את הנורמות החרדיות, להתלבש כמו חרדי, להתחתן כמו חרדי, לשבת בכולל כמו חרדי, לא ללכת לצבא ולאוניברסיטה כמו חרדי. כשכל זה הם לא מזדהים איתו, הם לגמרי, הם היו רוצים לעשות את כל זה, אבל הם אנוסים. הם אנוסים כי הם לא יכולים, אנוסים באותו מובן של האינקוויזיציה. זאת אומרת, הם טוענים שזה ממש תופעה של אנוסים, ככה הם תופסים את עצמם. אני הרבה פעמים התחושה שלי זה שהפחד שלהם מוגזם. זאת אומרת, מי שנולד בתוך חברה חרדית, הוא רגיל נורא להיות חרד, לפחד. לפעמים הוא בורא דמונים, ככה אני, התחושה שלי, עוד פעם, אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, אבל הוא בורא איזשהם דמונים שהם לא באמת קיימים, הם מפחדים משדים גדולים מדי. אז יש כפייה שמה, ויש כמובן, אבל אני חושב שהפחד הוא מופרז. זאת אומרת, הם מפחדים לעשות שום דבר. הם כמובן רוצים לעשות מהפכות, אבל הכל בלי שמות, עם ניקניימס כאלה, והכל עם אמירות אנונימיות, שזה אף פעם לא הולך. אין דבר כזה. אתה צריך לצאת לרחוב. אתה צריך לצאת מהארון אם אתה רוצה לשנות משהו. זה לא הולך אחרת. אבל יש עוד תופעה, שגם אותה פגשתי שמה, ואחרי זה גם במקומות אחרים, של אנוסים שלא מאמינים בכלום. לא אנוסים שעובדים את השם אחרת ממה שהם, ממה שהם חושבים, אלא הם מאמינים בכלום. אלא מה, הם גדלו שם, נולדו שם, כל המשפחה שלהם שם, הם נשואים ועם ילדים, אז כבר בכלל הם תקועים. אז הם לא מאמינים בשום דבר, הם ממשיכים ללכת לבית הכנסת ולכולל ולהכל כרגיל. אחד מהם היה רם בישיבה, אני פגשתי. אתאיסט, לא מאמין בכלום, אבל תדבר איתי. באים, אני פוגש עשרות ומאות כאלה. והוא לא מאמין בכלום, שום דבר. עכשיו, מה, גם אחד כזה, זה בדיוק כמו אחד העם, זאת אומרת, באובן הזה, גם הוא לא יצטרף למניין באופן עקרוני, עכשיו, לך תדע שהוא כזה, אתה לא יכול לדעת. אבל אני אומר שתופעה, יש תופעות מכל מיני גוונים ומכל מיני סוגים, שבהם בן אדם יכול לעשות את כל הסעיפים הקטנים של המשנה ברורה. אני חושב שהוא עושה כשבינו לבין עצמו, אבל אומר, בפחות בפומבי, מה שאתה רואה. אתה רואה שהוא עושה את כל הסעיפים של המשנה ברורה, תמידים כסדרה. אבל זה, אין, אי אפשר לצרף אותו למניין. זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלום. זאת אומרת, המוטיבציה פה היא חלק מהשיפוט. זה לא מספיק, רק הפרקטיקה.
אז איך אתה מתייחס לשום שמע?
אז אמרתי, שלא לשמע זה כאשר אתה לא עושה את המצוות לשם שמיים, אבל מצוות צריכות אמונה. מצוות אולי לא צריכות כוונה, זה מחלוקת. לשמע זה ודאי לא מהכיר, מתוך שלא לשמע בא לשמע. אבל מצוות צריכות אמונה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא נקרא מצווה לא לשמע, זה לא מצווה בכלל. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, לא תמיד אני מתכוון בדיוק וזה, יכול להיות שאני עושה, לא לשמע.
זה הכוונה שמישהו רק לא
עושה
את זה בכוונה.
ודאי, ודאי. זה היה המושג היחיד. בזמן חז"ל לא היה משהו אחר, אני חושב. גם בזמן הראשונים זה... אנחנו צריכים לצאת מהראש המודרני שלנו, שאנחנו מכירים תופעה אחרת לגמרי. אנחנו מכירים תופעה של אנשים שבאמת לא מאמינים בזה. לא בגלל יצר, לא בגלל כלום. הם לא מאמינים בעסק הזה, הם חושבים שזה שטויות. עכשיו, גם עוד נקודה שלא חידדתי, זה לא פונקציה של ידע. אחרי השיעור נדמה לי מישהו, דיברתי עם מישהו על זה. זה לא בכלל פונקציה של ידע. יכול להיות מישהו תלמיד חכם עצום, נגיד כמו היהודי הזה שהזכרתי קודם. תלמיד חכם עצום. הוא יודע הכל, הוא יודע יותר מכולנו. גמרא וראשונים ואחרונים ופוסקים ומשנה, הכל הוא יודע. והוא תינוק שנשבע. הוא תינוק שנשבע, שלא לדבר על דתלשים נגיד, הרבה פעמים שאני, רגע, דתלש הוא תינוק שנשבע, הוא קיבל חינוך דתי, הוא... זה שטויות, אין איזה שום משמעות, אז מה אם הוא קיבל חינוך דתי? אם כרגע, תלוי מה מצבו, אני אומר לא כולם, אבל תלוי מה מצבו, אם כרגע הוא הגיע למסקנה שזה לא נכון, אמיתית, הוא חושב שזה, אז מה זה משנה שהוא קיבל חינוך דתי? הוא תינוק שנשבע, לגמרי. הוא תינוק שנשבע לבין היהודים, לא לבין הגויים, בסדר? אבל הסיבות שחזל נתנו פעם לסטטוס הזה של האנוס הגורף, כן, איזה אנוס כזה שאתה לא בודק כל מעשה שלו, אלא הוא אחד כזה שכל החיים שלו זה בעצם אונס אחד גדול. זה נקרא אצלם תינוק שנשבע. עכשיו, אצל חזל לא היה דבר כזה, אלא אצל מישהו שבאמת נלקח בשבי, זאת אומרת שלא גדל אצל יהודים. אבל אצלנו יש את העניינים האלה גם אצל אנשים שגדלים אצל יהודים דתיים, לא רק יהודים לא דתיים. גם כן, הם יוצאים, ואחרי זה הם לא מאמינים בכלום. מה אתה רוצה בנו? זאת המסקנה שלו.
אבל זה לא כמו תינוק שנשבע.
למה?
תינוק שנשבע, הוא באמת חונך במקום שאין, הוא לא יכול לקבל אמונה.
נכון.
פה הוא גדל במקום שכן יכול
לקבל. בסדר, אבל הוא לא קיבל. הגיע למסקנה שזה לא נכון. מה אתה רוצה בנו? זה אונס לגמרי. הבאתי את הרדב"ז לתשובה.
אתה לא עושה הבחנה בין חזרה בשאלה ו... ותינוק שנשבע
את
זה
ומישהו לא יכול להתחנך בכלל? לא, שום הבדל. אפיקורס זה מחמת יצר. יצר. זה מחמת יצר. זה כמו מה שאמרתי שרב אשי אומר שם, שאם היית חי, אומרים לרב אשי, מנשה שם, אם היית חי, היית רץ לעבוד עבודה, מפשיע שולג לימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. זה נקרא עובד עבודה זרה. מה זה עובד עבודה זרה? זה מישהו שהיצר שלו, הוא לא עומד בפניו. עכשיו, זו תופעה, אמרתי זה בפעם הקודמת, זו תופעה שאנחנו לא מכירים. קשה לנו מאוד להבין. זאת, אין לנו את היצר הזה ללכת ולעבוד עבודה זרה לעצים ואבנים. אז אנחנו משליחים מהמציאות שלנו על מה שהיה אז. ואנחנו חושבים שמה שאנחנו מכירים היום זה מה שהיה אז, אבל זה לא נכון. הזכרתי, אני חושב, שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרד העבודה זרה ואת יצרד העריות. אני חושב שזה המשמעות של ה... זה לא חייב להיות שהם עשו שם ישיבה ועשו ביטול, אלא זה מתאר, שנייה אחת, זה מתאר סיטואציה היסטורית או תהליך היסטורי שבה אנחנו לאט לאט איבדנו את היצר הזה. אבל פעם זה היה יצר, נגיד, אנחנו מכירים היום יצרים אחרים. יצר, נגיד, לאכול דבר טעים לא כשר. אנחנו מבינים שיש יצר כזה, נכון? או ניאוף עם אשת איש, לא עם קרובות. קרובות זה בוטל על ידי הכנסת הגדולה. אבל עם אשת איש זה עוד נשאר, נכון? עכשיו, בן אדם שעושה את זה הרבה פעמים, הוא מסכים שזה לא בסדר לעשות את זה. זה לא שהוא חושב שכך נכון. אבל יש לו יצר והוא לא עומד בזה, ולכן הוא עושה את זה. אז אחד, שם אנחנו מבינים איך יכול להיות בן אדם שפועל באופן שהוא עצמו אומר שזה לא נכון? בסדר? עכשיו, לגבי עבודה זרה, אין לנו, אנחנו לא מכירים את התופעה הזאת, אז לכן קשה לנו לנתח אותה, אנחנו מנתחים אותה כמו שאנחנו מכירים אותה. אבל תחשבו על עבודה זרה כמו עריות. אם יש יצר לעבודה זרה כמו שיש יצר לעריות, אז עובדי עבודה זרה זה כמו אלה שנועפים היום. זה אותו דבר. זה אנשים שעושים משהו שגם הם מבינים שהוא לא בסדר, אבל יש להם יצר. כמו של, למה תמיד רדפו את הנביא, כן, את אליהו הנביא, ואת כל הנביאים שנזפו בעם? בגלל שהיה ברור להם שהם צודקים. איך הנביאים האלה מצליחים להחזיר את כולם בתשובה? כי כל הזמן היה ברור לעם שהנביא צודק. רק היה לו יצר כזה שהוא לא יכול היה לעמוד בפניו. אחרת, תבינו, אם היום היה מגיע נביא ומתחיל לנזוף בכולם, אתם לא מקיימים מצוות, אז היו שולחים אותו לפסיכיאטר. לא היו רודפים אותו. כי זה היה ברור לכולם שמדבר שטויות, מה הקשקשן הזה רוצה מאיתנו? אבל שם רדפו אותו בגלל שהבינו שהוא צודק. זאת אומרת, זה אנשים שכן חשבו שזה נכון. אז אנחנו עומדים פה מול תופעה אחרת, תופעה שחזל לא הכירו. ולכן צריך להיזהר מלדון אותה במשקפיים שלנו היום. ולחילופין, לדון את המציאות שלנו היום במשקפיים החזליים. זה שני דברים שונים, ואני חושב שזה נקודה חשובה. עצרתי אותך רגע, שנייה.
אני הבנתי שבתוך הרמב״ם, לכל פחות, אפיקורס זה מי שהולך לפי פילוסופיה יוונית או משהו.
אני לא חושב. אם הוא עושה את זה מחמת היצר, זו שאלה איך הרמב״ם תפס את התופעה, עוד פעם, זו שאלה נורא סובייקטיבית, איך הרמב״ם תפס את התופעה הזאת? אני חושב שהרמב״ם תפס את התופעה הזאת בתור מישהו שבעצם הוא מבין שככה האמת, או יכול להבין שככה האמת, והוא לא עושה את זה. לא יודע, התרבות היוונית מושכת אותו, יש הרבה צורות להימשך לתרבות ולפילוסופיה היוונית, והוא נמשך לזה מחמת יצרו. אבל לא שומע, כך איך חזל ראו את המתייבנים? מה המתייבנים היו אידיאולוגים? שהם הפסיקו להאמין והם חשבו שהתרבות היוונית היא התרבות הנכונה. אני לא חושב שזאת הצורה שחזל ראו אותם. חזל ראו אותם כמישהו שנכנע ליצר.
ואם כן, מה זה משנה? אם כן זה סוג אחר של תינוק שנשבע ש...
כן, זה תינוק שנשבע, זה לא רשע.
לא, מה אכפת לך להסכים שאפיקורוס הוא אחד שמהכרה לא מאמין?
לא, כי השאלה מה ההתייחסות אליו, לא אכפת לי לקרוא לו אפיקורס, אבל השאלה אם אני מיישם לגביו, מורידים ולא מעלים וכל מיני דברים כאלה, אתה תיישם למישהו שהוא לא רשע בכלל.
שזה נאמר דווקא
אפיקורס? כן, אז הוא לא רשע בכלל, מה אתה רוצה? אתה לא יכול לעשות לו דברים כאלה. אני אומר, זה לא שמות, הם השמות לא אכפת לי, תקרא לו אפיקורס, זה כמו רב חיים המפורסם, כן, ש... זה ביידיש, אני לא יודע יידיש, אבל אפיקורס באונס זה איזוהיך אפיקורס, גם זה אפיקורס, כן? זה לא משנה. זה נכון ברמה המושגית, גם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם זה באונס או ברצון. אבל בסדר, אבל מבחינת ההשלכות יש איזו משמעות רבה. זה המשמעות של תינוק שנשבע. לכן אני חושב שזה, אי אפשר לדון באדם רק על פי מעשים, זה חייב לקחת בחשבון גם את המוטיבציות, גם את הכוונות, את המגמות שלו, ולא רק את מה שהוא עושה. מה שעושה בפועל.
וזה, אין שום אחריות של אנשים, הם עושים החלטות. יש לי יצר, אז יש לי יצר, אני אנוס.
לא, יצר זה לא אונס, הפוך. יצר זה אנטיתזה לאונס. אם אתה עושה מחמת היצר, אז אתה לא אנוס. אתה לוקח את היצר ליצר הקיצוני. דחף לב בר כיבוש, מין כזה יצר ש... לא, כשאני מדבר על יצר, אני מדבר על משהו הפוך. יצר הכוונה שלמרות שאני חושב שזה נכון, אני עושה אחרת. כי היה לי יצר, כמו נועף, נגיד, עם אשת איש. זה סיבה שהוא דווקא לראות אותו כרשע. לא, זה לא סיבה, היצר הוא לא סיבה פותרת. היצר הוא סיבה מחייבת. אבל לעומת זאת, אם הוא לא מאמין בכלל שזה מה שהוא ראה, זאת אומרת, הוא חושב שכך נכון לנהוג, אז הוא אנוס. אז זה לא יצר, זה מה שהוא חושב.
אבל קשה לי עדיין להקל שבחור של גדל אצל חרדים, פתאום אתה קורא לזה תינוק שנשבע. זה קצת קשה להקל את זה.
מה לעשות? לא, אם יש לך שאלה אני אענה, אבל אם קשה להקל, אז זה גסטרואנטרולוגי.
אין בזה כל כך היגיון. אין בזה היגיון, זה...
למה אין בזה היגיון? זה אנוס לכל דבר, ריבונו של עולם. הבן אדם באמת חושב, אני מדבר בהנחה שזה אחד כזה. יש אנשים שגדלו והם עוזבים כי בגלל היצר, אין להם כוח. לא, עליהם לא דיברתי, לכן אמרתי, לא כל דתל"ש הוא כזה. יש מה שנקרא דתל"ף היום, אתם יודעים, דתי לפעמים. דתל"ף זה דתי לשעבר, דתל"ף זה דתי לפעמים, דתל"ף זה דתי לפעמים. עכשיו, דתי לפעמים זה יכול להיות בשני סוגים, זה יכול להיות אחד שהוא מין כזה מסורתי, הוא עושה את מה שהוא היה רגיל, הוא לא מאמין בזה, אבל בסדר, הוא לא רוצה להתנתק מהחברה שלו, מצד שני הוא לא אנוס כמו חרדים, הוא מרגיש יותר חופשי, הוא לא בחברה חרדית, אז הוא דתי לפעמים, כשבא לו, אני מכיר הרבה כאלה. וזה יכול להיות מישהו שמאמין לגמרי, רק אין לו כוח לכל העסק הזה, אז לפעמים הוא עוזב ולפעמים לא. זה הבדל תאומי בין שני הדברים האלה, למרות שבפרקטיקה זה נראה מאוד דומה. ואנחנו רגילים להכניס את כל אלה לסל אחד, אבל הם לא בסל אחד, יש סוגים שונים. לא יודע מי יותר טוב ומי פחות טוב, זאת שאלה אחרת, אבל נגיד, אני חושב שמי שיותר טוב זה מי שבאמת לא מאמין, מאשר מי שמאמין ולא מקיים. אבל מצד שני, את מי הייתי מצרף למניין? לא בגלל שהוא פחות טוב או יותר טוב, אלא מי יכול, מי התפילה שלו היא תפילה. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אפשר לצרף אותו למניין, הוא מתפלל. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה זה עוזר לצרף אותו למניין? הוא רציץ.
אני חושב שהקושי של אלן עם העניין הזה של תינוק שנשבע, כי אנחנו רגילים עכשיו על תינוק שנשבע, מישהו שהוא בעצם פטור מבחינה עונשית. הוא לא צריך לשלם על זה, כי לא הייתה לו הזדמנות. מי שהייתה לו הזדמנות, אז אתה אומר
שמה, ובמניין
לא מכניס את
הרוב פטור מבחינה.
אבל למה, למה על זה שלא הייתה לו הזדמנות פטור? בוא נעשה לחשוב רגע, למה לא?
כי הוא באמת אנוס,
והוא לא אנוס, הוא באמת חושב כך. אני אומר, בהנחה שיש מישהו שבאמת חושב כך. מה ההבדל? גם הוא באמת אנוס. אלא מה אתה רוצה לומר לי שאף אחד לא באמת חושב כך? זו טענה אחרת, אתה מבין? אתה רוצה להגיד לי שאף אחד שגדל בבית דתי לא יכול להיות שהוא יוצא לא מאמין בסוף מזה. אני מההיכרות שלי עם השטח לא מעריך ככה.
יש בחירה. הוא בחר לא להאמין.
מה זה ככה בחר? אבל הוא באמת, זה מה שהוא חושב. מה זאת אומרת בחר? נכון, הוא יכול היה לבחור אחרת. אבל זה באמת מה שהוא חושב. מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא ירמה את עצמו. הוא באמת לא מאמין. הבאתי תשובת הרדב"ז לפני כמה שיעורים. שהרדב"ז אומר שאונס בדעות זה אונס לכל דבר. הרדב"ז שאלו אותו, כן, הזכרתי את זה, על מישהו שאמר שמשה רבינו הוא אלוהים. הוא אולטרה פרומר כזה. אז משה רבינו הוא אלוהים, שאלו את הרדב"ז, מה לעשות עם אחד כזה? כופר גמור, כן, מה לעשות עם אחד כזה? אמרו, עזבו אותו, זאת דעתו, מה אתם רוצים ממנו? הוא אנוס, זה באמת מה שהוא חושב. מה, אז אתה אומר, פיקורס, מורידים ולא מעלים, מסור אותו לשלטונות שיערפו לו את הראש. מה, לא, הוא אומר, מה פתאום, מה אתה רוצה? זה אונס.
אבל איך אף פעם אתה יכול להגיש שום
אדם, כל אדם היום. היום, היום. לכן זה הולך אחרי חזקות. זה בדיוק הנקודה. סוקלים ושורפים על החזקות, הגמרא בקידושין אומרת. מה הכוונה? ברור, אנחנו לא יודעים להיכנס לקישקעס של בן אדם. אבל יש לנו יכולת להעריך איך אנחנו מעריכים גר, כשהוא מתגייר. אנחנו צריכים להעריך, אם הוא מקבל אותנו מצוות ברצינות או לא. לך תדע מה יש בליבו. מה לעשות? הדיינים צריכים להעריך. יש מצבים שבהם אנחנו לא יכולים לעשות, זה שנייה אחת, אבל המשימה היא לעשות את המיטב. אוקיי, עכשיו, בתקופה החזלית, אני מניח שגם היו אפיקורסים אמיתיים, שלא האמינו באמת. אבל החזקה הייתה שבאדם רגיל מבין שכך נכון לעשות. ואם הוא לא עושה את זה, זה רק בגלל היצר שלו. היום אני חושב שהחזקה התהפכה. אז מי שלא עושה את זה כנראה באמת לא מאמין. מעטים הם כאלה שלא עושים את זה כי לא בא להם. לפעמים הם מורים את זה דרך אגב. אני כן, אני מאמין בכל, אבל לא מתאים לי עכשיו. שסיפרתי פעם, אני חושב, יש איזה תיאטרון של איש יחיד, איזה רב, חגי לובר. שלא זוכר איך קורא לה את תיאטרון שלו, אז הוא עושה הצגות יחיד. אז פעם ראיתי את זה, הוא היה באלקנה פעם, והוא עשה הצגה על איזה דתל"ש אחד בפעם הראשונה שהוא נוסע ביום שישי בלילה לתל אביב, מירושלים לתל אביב. ואחרי ההצגה הוא עשה דיון עם האנשים, זו הצגה שהיא תשתית לדיון. הוא עשה לעשות דיון עם אנשים על התופעה הזאת. ואז הוא אמר שם, תראו, אני הייתי מדריך במדרשת עופרה. אולי הוא עדיין אפילו היה מדריך במדרשת עופרה, אבל הוא כבר אומר, כמה 8 שנים או משהו כזה, אז, נכון לאז, הוא היה כבר מדריך. זאת אומרת, אתם לא מאמינים מה ב7-8 שנים האלה, איזה הבדל יש בין הקבוצות שמגיעות. זאת אומרת, לפני 8 שנים, אז היו מגיעות קבוצות והיה חשמל באוויר. אנחנו היינו יושבים סביב המדורה, ואו שהייתי מוכיח להם שיש אלוקים, כולם הולכים ישר לישיבה וחוזרים בתשובה והכל, או שלא היו מוכיחים לי שאין אלוקים, ואז הייתי צריך לעזוב את הכל וללכת לים יחד איתם בשבת. בסדר? אחרי, עברו לא הרבה שנים, הוא אומר 7-8 שנים, משהו כזה כבר לא זוכר בדיוק, ואנחנו יושבים סביב אותה מדורה עם חבר'ה באותו גיל, ואז אני אומר להם, תראו, היה מעמד הר סיני, יש אלוקים. יש מה סביר. וגם היה מעמד הר סיני. כן, נכון. הוא אומר, ובמעמד הר סיני ניתנו מצוות. ודאי, אחרת מה עשו שם? והמצוות האלה מחייבות את כולנו. נכון. ואז הוא נעצר, אז מה עכשיו? אז מה חסר? לא מתאים לנו עכשיו. זה הבדל מאוד גדול, אני חושב שהחברה שלנו עברה. זאת אומרת, הרבה פחות אידיאולוגית היום החברה. זאת אומרת, הרבה פחות... היום אתה יותר עושה מה שבלבך, מה שמתאים לך, ולא בדיוק מה שהעקרונות הפילוסופיים או האידיאולוגיים שלך הגעת אליהם. ולכן קשה גם היום לשפוט אנשים בקטגוריות החדות האלה שאני מציג כאן. אני מציג קטגוריות חדות, אבל המציאות הרבה פעמים היא לא כל כך חדה. אבל עדיין אני חושב שחשוב להבין את הטיפולוגיה העקרונית, התיאורטית, ואז בפרקטיקה, טוב, צריך לקבל החלטות בפרקטיקה, לראות איך זה עובד.
אומרים
שרבי,
מי הפעם שאתה לפרדס ונחתה, אז הוא לפחות בא עם הסוס לבית הכנסת, לבית המדרש ודיבר.
אחר.
היום פעם שאני חותר, אתה יודע איך לא יהיה, הוא לפחות בא...
להפך, אני חושב שהיום יחזור לסוס לבית הכנסת. לפני 20 שנה הוא היה עוזב את בית הכנסת הולך לים. היום לא, הוא יבוא לסוס לבית הכנסת, זה בדיוק התופעה הזאת. אין לו בעיה, זאת אומרת היום הוא כן ממשיך לעשות את זה וזה בסדר, זה לגיטימי היום, אני לא מאמין אבל מתאים לי דווקא. מישהו אחר כן מאמין אבל לא מתאים לו, הוא לא מאמין אבל כן מתאים לו. אז מה הבעיה? אנחנו עושים מה שמתאים לנו. לא, זו תופעה אמיתית, אני חושב שזה הרבה פעמים, אני מכיר אנשים שלא מאמינים בכלום, והם בסדר, באים לבית הכנסת כי... למה לא? כי זה נחמד להם, ככה הם רגילים. הם אפילו מתפללים, הם סידור מדי פעם, ובסדר. היום זה הרבה פחות אידיאולוגי כזה, ששאלה מה אתה מאמין ואתה לפי זה מחליט מה אתה עושה. אין הוכחות היום לא משחקות תפקיד כל כך, אתה לא יכול להוכיח לאנשים דברים, זה לא מעניין אותם ההוכחות. זה לא נמדד במונחים של אמת ולא אמת, זה נמדד במונחים של מה עושה לי את זה ומה לא עושה לי את זה.
אז אתה משחק עם עצמך.
מה?
אתה משקר לעצמך.
בסדר, אתה יכול לקרוא לזה כך, אתה יודע, אתה old fashioned, גם אני, אנחנו גדלנו יחד. אז אצלנו זה היה התקופה שהוא תאר קודם, שאם יוכיחו לנו או לא יוכיחו לנו, אצלנו זה עוד היה, אנחנו לא כל כך זקנים, אבל היום זה כבר לא ככה, היום השאלה אם זה עושה לי את זה או לא. אתה לפעמים חסר אונים, אתה יודע, אתה לפעמים חסר אונים, כי אתה יכול להוכיח מה שאתה רוצה, ובסוף אומר לך, לא מתאים לי. מה אתה עושה עם דבר כזה? זאת אומרת, כשזה עבד עם השכל, גם אם אתה היית אפיקורס, היה אפשר להתחיל לנסות לדבר לפחות. או שהיית מצליח או שלא, אבל אתה יודע באיזה כלים לתקוף את הבעיה. אבל היום אתה צריך לרקוד איתו ולחבק אותו, והיום זה ככה עובד, ולכן אתה צריך ללמוד איתו חסידות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואיכשהו אני לא יודע מה, לסובב אותו באיזושהי צורה. התחושה שלי, אני מואס בדברים האלה, אבל לא יודע, זה הדור, אני לא... אני מרגיש מיושן לפעמים, אבל זה... ככה זה עובד היום.
אבל כמו שאתה אומר, גם אתה מוקד אותו ומאז
לא
חסידות
וכל האלה. לא, יכול להיות, לפעמים זה מביא אותו, באמת מחזיר אותו חזרה להיות מאמין. יש איזה נפש האדם מאוד מפותלת, זאת אומרת, לפעמים איזו חוויה יכולה לעשות לנו מה שטיעונים פילוסופיים לא עושים. אני חושב שזו תופעה אמיתית.
אבל גם יכול להיות לפי, דווקא לפי הקו שלך, יכול להיות שהוא אוקיי, כן,
כי זה עושה לו את זה, נכון? הוא לא חזר באמת.
אבל המדד הזה שעושה לו את זה, זה כבר לא המדד, אתה בוחן בתופעה שלא לפי... המדע שאתה אומר שצריך...
נכון, לא מה שצריך, אלא מה שעושה לי את זה.
לא, אבל לפי הקו שלך, שאתה מודד לפעמים, אבל אתה מאמין או לא מאמין, אז כרגע, עצם המדד הזה כבר לא רלוונטי.
לא, הוא רלוונטי, רק הוא יותר נדיר.
אתה אומר שאנשים...
נכון, ואם הם עושים את זה ככה, אני לא מצרף אותו למניין. לא, אני לא יודע להבחין בני אדם, אין לי מושג מה קורה בנפשם, אבל אם הוא אומר לי, תראה, זה עושה לי את זה, אבל אני לא מאמין בכלום. נגיד שהוא אומר לי את זה בעצמו. אז אני לא מצרף אותו למניין. יכול להיות 11 אם הוא רוצה.
אבל אתה לומד איתו?
אה?
אתה לומד איתו?
עדיין, ללמוד עם כל יהודים, מה זאת אומרת? למה לא?
אז מה מנף קמין? על בסיס החמישה שאתה עושה...
אין לפני עיוור לגבי.
מה אתה מסיק בזה עכשיו?
אמרתי, אין לפני עיוור. אומר לו, נעליק את האור בשבת. לא, זה דיון אחר. לפרקטיקני זה הפרק הבא. לפרקטיקני כבר מגיע. רצית להעיר?
כן. אני כמו ידידי אלה, רוצה להגיד לך משהו שהוא לא בדיוק שאלה.
אוקיי.
אבל חלק מזה זה שאלה. אם אני לא טועה, אם רב חזל אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מרב שמיים. יוצא אפוא שזה לא בידי שמיים, אבל אתה אומר, הוא אנוס כי הוא לא מאמין. זה גם לא בידי אדם, זה בידי מי בדיוק?
לא, זה נקרא בידי אדם. זה טעות בתפיסת הבחירה. זה מה שנקרא בידי אדם.
זה לא בחירה.
בטח שכן. הוא בוחר בזה, אבל בוחר אין פירושו בוחר שהוא עושה מה שהוא רוצה במנותק ממה שהוא חושב שנכון. הוא בוחר אם כן או לא, אבל בסופו של דבר, אם הוא בחר שלא, מישהו שלא...
הוא לא נוס אם הוא בחר.
לא, לא.
אנחנו נרצים
לסוגיית הבחירה, זה ממש פרשת השבוע, אבל אני חושב שזה טעות 180 מעלות.
נרצים את זה רגע בצד. יש מישהו יותר חמור, אם אני אנוס בזה שאני לא מאמין, ובזה נפטרתי מכל עונש, בוא נברא פה. איזה מין מערכת השופט כל הרט לא יעשה משפט?
הרי בן אדם שובר את הראש, משתדל, 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 הוא מאמין, ולפעמים נופל, יש לו ים של עבירות. אחר שלא מאמין, פתאום יאללה, סבבה,
בניהם. זה דיברנו על זה או בפעם הקודמת, או אחת לפניה. השאלה אם באמת, דיברתי על זה, אם זה זכייה, הזכות לגר, להתגייר. כן, אז שמגיירים קטן.
אתה מדבר על יהודי
עכשיו. לא, אבל זה אותו דבר.
יש לו חלק לעולם.
אז אני אסביר לך. כשאנחנו מדברים שם בכתובות בסוף פרק ראשון, שבית דין מגייר גר קטן, הם זכים, אז שאלה אם זה זכות או לא זכות, אז דנים שם, הרי הוא נכנס לעול מצוות. אתה יודע, אז דנים, ככה הוא היה גוי, אז מה רע? במתים חופשי. אז זו השאלה שבדיוק עולה כאן. כי השאלה, האם אתה מעדיף, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, ולפני מי אתם עתידים לתת דין לחשבון? זאת עסקת חבילה. אבל את העסקת חבילה הזאת אני מעדיף על מי שלא נותן לי חשבון ולא יקבל שכר ולא עונש. זו שאלה של התייחסות.
אם אתה מקיים מצוות, אתה תשביש את זה.
לא, מדבר. מי שלא מקיים מצוות ולא יקבל לא שכר ולא עונש, הוא יהיה כמו גוי. אז שאלה אם אתה מעדיף להיות כזה או להיות כזה. זו השאלה.
אתה משווה בין יהודי שמקיים מצוות לבין אחד ש...
יהודי שלא...
אני משווה בין שני אנשים שמתנהגים אותו דבר. אחד מאמין, אחד לא מאמין. זה שמאמין...
נו, גם אני עשיתי את ההשוואה הזאת, לא הבנתי. זה בדיוק ההשוואה שעשיתי. מי שלא מאמין, הוא כמו גוי. הוא גוי לכל דבר. לא משנה מה שהוא יעשה. הוא יכול להיות עם ציצית בבגדו ותפילין בראשו, יומם בלילה, גם בלילה כשלא צריך. זה לא משנה. הוא גוי. הוא גוי לא במובן האתני, והוא גם לא גוי במובן שאין לי מחויבות באדם לחברו כלפיו. יש לי. זה בדיוק אמרתי, דיברתי על זה. יש לי כי הוא לא רשע, להפך.
היוחסים הוא לא
בואים. נכון, ברור. הטענה שלי זה טענה להקל עליו, לא להחמיר. זאת אומרת, אני עכשיו הופך אותו להיות מישהו שהוא לא רשע. כל המחויבויות של באדם לחברו ההלכתיות קיימות כלפיו. אבל המצוות שלו הן לא מצוות. והעבירות שלו הן לא עבירות. שני דברים שונים, צריך... תנתקו רגע את הבטן. הבטן מתקוממת כנגד זה, אבל בסך הכל לדון בדברים לגופם.
יש שאלה אחרת. האם יש לאדם שכר, לדוגמה, ואני לא יודע אם יכול להכניס דבר, אם יש שכר כמו, אני מאמין שזה טוב, אני עוזר את השני.
זה מה שהרמב"ם אומר, אם זה מפני אחרי הדת, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם.
כן, אבל לעניין שכר.
אז אני אומר, אז יהיה לו שכר של אדם טוב, אבל לא שכר של עושה מצווה.
אוקיי.
אדם טוב זה גם דבר חשוב. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו גם להיות אנשים טובים. אבל מצווה אין פה. זה פתחתי. זה הרמב״ם בפרק ח' ממלכים. אכן, הרבה פעמים, למשל, סתם, זה בסוגריים, אני כבר רוצה לעבור לפרק של הפרקטיקה, אבל הרבה פעמים דנים בשירה כמה חילון יש במערכות חינוך שונות. חרדים, הרבה פעמים תוקפים, נגיד, מערכות חינוך לא חרדיות, תראו כמה חילון יש שם. כמה חילון יש במערכות החרדיות? יש לא מעט, אני לא יודע, לא בדעתי, קשה מאוד לבדוק את זה. אבל יש לא מעט, רק זה חילון מתחת לגרטל. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה מגדיר חילון? האם חילון פירושו להפסיק את הפרקטיקה הדתית? או חילון פירושו להפסיק להיות מקיים מצוות? זה משהו אחר. זאת אומרת, יכולים להיות אנשים, עוד פעם, לא בדקתי, אין לי מושג מה היקף התופעה, אני מטבע הדברים פוגש את כל אלה ששם, אבל אני לא יודע מה אחוזם באוכלוסייה, אז אני לא יודע להגיד דבר כזה. אבל השאלה... מה שאני רוצה רק להגיד זה שאי אפשר למדוד את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה במשקפיים כאלה, אז אני בכלל לא בטוח איזה מערכת יותר מוצלחת. פרקטית. זאת אומרת, כאילו במדד דתי. לא במובן של כמה זה מועיל ואיזה השכלה אתה מקבל, אלא במדד דתי. אני לא יודע איזה מערכת יותר מוצלחת. האם זו מערכת שאונסת את האנשים להיות תינוקות שנשבו לבין הדתיים, לא לבין הגויים. תינוקות שנשבו לבין הדתיים, כך הם גם מתייחסים לעצמם, כתינוק שנשבע. תינוק שנשבע לבין הדתיים, הוא מקיים מצוות רק בגלל שהוא נמצא בחברה הדתית או החרדית. או להגיד לבן אדם, תשמע, אם אתה לא מאמין, אז מידה מסוימת, זה גם חברות שונות, אבל מידה מסוימת, יש יותר לגיטימציה, אוקיי, אז תתנהג כמו שאתה מאמין. אתה לא יודע מה עדיף, מה יותר, אני נותן דווקא למודל השני, אבל זה בטח לא דבר פשוט, להחליט מה פה יותר טוב ומה פחות טוב.
לא, ברור שזה השני, כי לפחות אין נטייה, אתה לא מטעה את
האחרים. יכול להיות, עוד פעם, לא, אני מדבר כרגע לא מבחינה חברתית, מה זה עושה לחברה. דווקא מבחינת מה שזה עושה לחברה אני לא יודע. אבל מבחינת האדם עצמו אני שואל, מי זה הפרי המוצלח יותר של מערכת החינוך? בן אדם שעזב, או בן אדם שנשאר ולא מאמין בכלום? אבל הוא עושה הכל, הוא מתפלא, ושלח את הילד לחדר.
מה מיועדים שלו?
או, אז לכן אמרתי, זה מה שאמרתי לו. ההשפעה החברתית, או המשמעות הרחבה יותר של העניין, זאת פרשייה אחרת. כאן בהחלט יש מקום לטענות, תשמע, שווה לי לשמר אותו אפילו באיזשהו אופן חיצוני, כי הילד שלו יתחיל מחדש.
לא,
הוא ילך לחדר, יתחיל מחדש. בסדר, זה שיקול בהחלט שאני שומע אותו. אני מדבר כרגע על איך אני שופט את האדם עצמו. האם הפרי הזה הוא פרי מוצלח יותר או לא? כשלעצמו, כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. לא איך נכון יותר לבנות חברה. זאת עוד שאלה. בסדר? גם לא שאלה פשוטה, אבל אני אומר, ודאי שזה, פה כבר יש שיקולים נוספים. אז זה השלכה, נקרא לה, לא הלכתית של צורת ההסתכלות הזאת. איך אתה שופט? למה אתה חותר? אתה חותר לזה שבן אדם יאמין באמת, או אתה חותר לזה שהוא יעשה פרקטיקות? זה השאלה. אז אני אומר, להאמין באמת, אין פרושו להאמין ולא לעשות את הפרקטיקה. אמרתי, זה גם לא שווה כלום. אלא לעשות את הפרקטיקה מתוך אמונה. עכשיו, אם אתה מחנך לזה, המחיר הוא שמי שלא מאמין יעזוב גם, יכול לעזוב גם את הפרקטיקה. או מי שמאמין בחלק יעשה רק חלקית את הפרקטיקה. זה מה שאנחנו רואים סביבנו כל הזמן. אלה הפירות של מערכת שמחנכת, בגדול, עוד פעם אני אעשה לה אידיאליזציה, אבל שהיא מחנכת לעשות את הדברים מתוך המוטיבציה שבאמת מזדהה עם זה. ולא על ידי איזושהי עטפה כופה כזאת, לעשות את הדברים, לעשות את האנשים לנהוג באופן כזה. אוקיי, בכל אופן הזה, עד כאן.
בוא נחשוב על שפינוזה. הוא היה, לפי ההגדרה שלך, אנוס. היה לו יושר אינטלקטואלי ולא קיבל
נכון
ושמה אותו בחרב
כן ברור אני לא מסכים לזה לגמרי מה זאת אומרת ברור
זאת אומרת כל מי שהחלוס מבחינה אינטלקטואלית צריך לשים אותו בחרב עכשיו
מה פתאום
אתה אומר את
הפוך
אבל הרבנים של אז כן שמה אותו בחרב
אני לא מסכים איתם טעות גדולה
טעות גדולה, אבל אני אגיד לך אני לא יודע, ודאי רק אני לא יודע אם הייתי שם הייתי נוהג אחרת ולמה כי שפינוזה, אני פעם הייתי בכנס, שפינוזה היהודי החילוני הראשון, כך זה נקרא הכנס באוניברסיטת תל אביב. זה היה כנס דתי מדהים. הדת החילונית שם הייתה, זה כנס מרתק, אולי פעם אני אספר עליו.
אני אגב שאלתי את השאלה הזאת לפני כ-50 שנה לרב שלי. הוא אמר שהחרם היה לא בגלל הלכתי, אלא בגלל הסכנה לקהילה היהודית.
אוקיי. בכל אופן, אבל אני אומר, ברור שאנשים ראו אותו ועד היום, אלה שלא מבינים כל כך את השינוי המציאות, עד היום הם מבינים, הם שואבים את הכלים, את ההסתכלות החזלית והם יסמים אותה היום. עכשיו, בזמנו של שפינוזה עוד לא היה דבר כזה יהודי חילוני. היו יהודים כמובן, אפיקורסים היו תמיד, ולא מכנה, אבל כתופעה חזקה, פשוטה, שבאדם באמת לא מאמין, מה אתה רוצה ממנו? היום, למה לא שמים את כל החילונים היום בחרם? הם יותר גרועים משפינוזה, אין להם אפילו את הקשר שהיה לשפינוזה. שפינוזה עוד עסק בביקורת של המקרא, הוא עוד היה לו קשר למקורות המקראים. למה לא כולם בחרם? אז אנשים יגידו לך, כי פרקטית אי אפשר להחרים 70% מהציבור, או לא יודע כמה, 60% מהציבור, זה לא נכון. לא צריך להחרים, לא שאי אפשר. כי אתה, היום אתה מבין תופעה שאז רק הנצה, רק, אז רק התחילה. אז אנשים באותו זמן לא הבינו את התופעה הזאת. שפינוזה היה המחולל של התופעה הזאת, או בין המחוללים של התופעה הזאת. אז אי אפשר, הם עוד לא היה להם את הכלים להבין את התופעה הזאת. אוקיי.
יש שמשחררו קלטת של הרב עובדיה,
אבל... מה הוא אמר על שפינוזה? טוב, הוא זכאי. בכל אופן, יש, אז זה לגבי מפת הכופרים. עד עכשיו עשיתי איזה מפה של אמונות ודעות או של סוגי פרקטיקה ואיך מתייחסים לאנשים. הפרק השני אמור להיות מפת האיסורים או המעשים או צורות העבירות. אז פה אנחנו צריכים לדבר על הכשלה. זאת אומרת, אם אני מכשיל אותו, כשאני רוצה לדון האם להכשיל אותו בעבירה זה איסור או לא. אז א' צריך להבין מי זה האותו. ב' צריך להבין מה זאת הכשלה. כן, אז יש כמה, אז עד עכשיו עסקתי במי זה אותו. עכשיו אני עוסק במה זאת הכשלה. אז אני אומר, הכשלה יש לה כמה ענפים. יש את המחויבות של לא תעמוד על דם רעך, להציל בן אדם מעבירה, הוכח תוכיח את עמיתך, או לא תעמוד על דם רעך, להציל בן אדם מעבירה. זה לא להכשיל, זה הכי קיצוני לצד ההפוך. זאת אומרת, אין לי שום אשמה במה שהוא עושה, אבל יש לי מחויבות לדאוג לזה שהוא לא יעבור עבירה. המדין ערבות אולי, או מיוכח תוכיח, לא משנה, זה סיפור, מאיפה זה יוצא, זה סיפור בפני עצמו. אבל ההנחה היא שזה קיים. אז זאת שאלה אחת, האם יש ערבות ביחס לאחד כזה? האם אני צריך לדאוג לזה שהוא יעשה את המעשה הנכון? השאלה השנייה זה הכשלה. כשהכשלה גם יש שני רבדים, אבל זה פחות חשוב לענייננו, תרי ורד הנערה ואחד ורד הנערה. תרי ורד הנערה זה מקום שבו בלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את העבירה, כן, נזיר שאני מושיט לו כוס יין מהצד השני של הנער, הוא לא יכול להגיע אליה בלעדיי, או שהוא נמצא באותו צד של הנער, אני רק עוזר לו, אבל הוא יכול. אז זה מסייע מול לפני עיוור, אבל זה נקרא לזה באופן כללי הכשלה. דאורייתא דרבנן, אבל זה המושג הכשלה, שאני מסייע לו לעבור עבירה. בסדר? יש את הדרגה השלישית, וזה להכשיל אותו בידיים. לתת לו איסור בידיים, זאת אומרת להגיד לו תעשה כך, או לתת לו חזיר שיוכל, לא, לתת לו חזיר שיוכל זה עדיין לפני עיוור, אבל נגיד לטמא אותו, אם הוא כהן. אתה יודע, בעליים, אני פשוט מטמא אותו, לא שאני מכשיל אותו באיסור טומאה, אוקיי? אז זה מה שנקרא ספייה בידיים. זה שלוש הרמות. על כל רמה כזאת אפשר לדון עכשיו על אנשים מהמפה שתיארתי עד עכשיו, האם יש איסור, האם יש חובה וכדומה. אז אני אעשה את זה ככה...
שבס גויים בזה.
מה?
שבס גויים בזה.
שבס גויים זה להגיד לבן אדם לעשות עבירה, כן? זה קשור גם כן לפה. כן, ודאי.
זאת אומרת, התועלת שלי לא באה בחשבון פה, מבחינת המיון, לקטגוריה.
זה נקרא הכשלה. עכשיו השאלה אם הכשלה אסורה לגבי אחד כזה, אז אני עכשיו הולך לדבר על זה. אז אני אומר, פה צריך לדון בכמה דברים. לגבי החובה של הוכח תוכיח, ועושה מעשה עמך, וכל ההגדרות האלה שאין חיובים של אדם לחברו למי שלא עושה מעשה עמך, נדמה לי שדווקא הטיעון שלי הוא לא יודע אם נקרא לזה לכולה או לחומרה, אבל יש מחויבות. בגלל שאם אנחנו לא תופסים את מי שלא עושה מעשה עמך כרשע, אלא כאנוס, אף אחד לא יגיד שאין מחויבות כלפי תינוק שנשבע להחזיר אותו חזרה שיקיים מצוות, שיהיה מחויב לתורה. נכון? זה ודאי לא נקרא מישהו שלא עושה מעשה עמך. אז אם אני מבין, אם מרחיב את המושג תינוק שנשבע גם לדטלשים או למשנה, כל מה שתיארנו קודם, אותו דבר. אז במובן הזה דווקא אני, לא יודע מכל זה מחמיר יותר מאשר הגישה המקובלת. כי הגישה המקובלת הוא רשע, אני לא חייב לו שום דבר, הוא מחלל שבת, הוא לא מחויב למצוות, לא מעניין כלום. ואני אומר, לא נכון, תלוי למה, אם הוא תינוק שנשבע, אם הוא באמת מאמין בזה, אז הוא אנוס. עכשיו, אנוס, כמו שאמרתי גם הפעם הקודמת, אין פירושו שהוא באמת פטור, הוא חייב. רק הוא לא יכול לקיים את מחויבותו, הוא יהודי, כל יהודי חייב במצוות. אבל הוא לא יכול לקיים את מחויבותו ולא לעבור עליה. אז אין לו לא אפשרות לעשות מצוות ולא אפשרות לעשות עבירות. אבל כיוון שהוא מחויב, אז ודאי שיש לי משימה או תפקיד לנסות ולהביא אותו לממש את המחויבות הזאת.
אחד יש הבדל אולי בין חזרה בתשובה ותינוק שנשבע במובן הזה שלא קיבל חינוך. מי שלא קיבל חינוך יש לך אולי איזשהו סיכוי להגיע.
בסדר, זה כבר פרקטיקה. אז פה זה שיקולים פרקטיים, האם תצליח.
לא רלוונטי.
נכון, לא שלא רלוונטי, יש לו פחות סיכוי, אבל אני אומר...
אין סיכוי, הוא כבר... הוא היה בסדר, הוא לא מקבל אותו.
ואם אתה יותר מוצלח מההורים שלו? אולי אתה יותר מוצלח מההורים שלו? ההורים שלו לא הצליחו, אבל אתה יודע לדבר איתו יותר טוב. מה, זה לא קרה? היו דברים מעולם, זה לא... אל תהיה כזה דטרמיניסט. נכון, אתה יכול להגיד שהסיכוי הוא נמוך יותר, אבל זה, אני לא מדבר על הפרקטיקה. הפרקטיקה זה גם משהו אחר. ברור שאם אין סיכוי, אז אין סיכוי. אבל אני מדבר על השאלה, האם עקרונית אני חייב לעשות את זה? אז אני אומר, עקרונית אני חייב לעשות את זה גם כאן.
לעשות מה? להגיד שבס, שבס ועוד?
לא, זה לא יעזור, אז בשביל מה?
זה באמת, לא שהוא יעשה איזה מעשה מצווה, משום אתה אומר, זה לא עוזר
לו. זה להוציא את התיבה לרחובה של עיר.
לדבר איתו עליו, שהוא יבין את ה...
כן, ברור, לעשות שבס זה להוציא את התיבה לרחובה של עיר, זה בכלל לא המטרה שלא יחללו שבת. אלה שצועקים שם שבס שבס, הם לא באמת חושבים שזה ימנע מישהו בלחלל שבת. הם חושבים שיש עליהם איזושהי חובת מחאה כלפי שמיה. שאם קורה משהו נורא מבחינה דתית, אנחנו יוצאים לרחובה של עיר ומוחים. בסדר, יש מקורות לזה בחז"ל, אפשר לדון בזה.
זה לא הוכחה.
מה?
אני אומר, זה לא הוכחה.
מה? מה לא הוכחה? זה לא תוכחה. כן, ברור שלא, אמרתי. זה לא תוכחה, אנחנו לא עושים את זה בשביל להוכיח. אנחנו עושים את זה כדי להראות לשמיים שאנחנו מוחים, אנחנו לא בעד המעשים האלה, זה לא בא להשיג פה איזה מטרה פרקטית.
זה לא יותר בשביל החבדניק שעושה את התפילין, הוא מרגיש את
התפילין.
אם זה עוזר...
לא יודע, תלוי את מי הוא תפס. אם הוא תפס מישהו שלא מחויב, אז זה לא עוזר. אבל יכול להיות שזה יעזור בזה שזה יביא אותו להיות מחויב. אם יש איזושהי השפעה, לא יודע, אמרנו, נפש האדם מורכבת.
זה בדיוק הדרך שלהם לקיים את
הכל. בסדר גמור, בסדר גמור. אני אומר, אם זה באמת משפיע, אז הנה חינמי. אבל המעשה הזה כשלעצמו הוא לא מצווה. אלא אם כן, הבן אדם כן מחויב ורק לא עושה, כי אין לו כוח. אז זה גם מצווה. אז אני אומר, בדיוק זה המפה שתיארתי קודם, וכל שאלה כזאת צריך לדון בה לפי מי הבן אדם. עכשיו, אתה גם לא תמיד יודע מי הבן אדם, אז השאלה גם מה לעשות בספקות. יש לך בן אדם שאתה לא יודע אם הוא א', ב', איזה טיפוס הוא, א', ב' או ג'. בסדר, אז אנחנו כבר נכנסים לדיני ספקות, חזקות וכדומה. אז לגבי החובה להשיבם לאיתן התורה, זה הרמב״ם כותב על תינוק שנשבע, שיש עלינו חובה להחזיר אותם לאיתן התורה. זאת אומרת, ברור שכל המחויבויות שבן אדם לחברו והמחויבויות הדתיות קיימות ביחס לאדם כזה, כי הוא לא רשע. זה שהוצאתי אותו מכלל ישראל כביכול במובן של האפשרות לקיים מצוות או לעבור עבירות, הכנסתי אותו לכלל ישראל במובן של המחויבות המוסרית, החברתית, ההלכתית כלפיו. זאת אומרת, זה הצד השני של אותה מטבע. עכשיו, לגבי אמירה, להגיד לו לעשות עבירה, זה לעניות דעתי כמו אמירה לגוי, מבחינה הלכתית. ואמירה לגוי אסורה. לרוב הדעות זה מדי רבנן, יש סמג שאומר שזה דאורייתא, אבל זה דעת יחידאית, לא סביר, בית יוסף מביא את זה, לא תעשה כל מלאכה בשבת, אז תעשה משמע, אפילו אם היא נעשית בלעדיי. אז זה הוא לומד מהפסול, זה מכילתא, אבל הוא מבין שהמכילתא היא דרשה ממש, וזה איסור תורה. אבל לרוב הדעות, אמירה לנוכרי זה איסור דרבנן, וגם פה על עניות דעתי זה יהיה אמירה לנוכרי. זאת אומרת, זה יהיה איסור דרבנן. אז לכן אסור להגיד לו לעשות עבירה. ואני צריך גם למנוע אותו לעשות אותה בגלל, למנוע כמובן לשכנע אותו, לעשות את העבירה בגלל הטיעון הקודם שאמרתי, שיש לי מחויבות כלפיו לדאוג לזה שהוא יעשה את מחויבותו. אבל אם אני מכשיל אותו בעבירה, פה אני אומר שאין איסור. אתם מבינים? יש פה הבדל דק.
אמירה לגוי לפעמים זה נותר. זה עוד שניים.
כמו אמירה לגוי. אמירה לחילוני זה כמו אמירה לאתאיסט, בסדר? זה כמו אמירה לגוי.
אם זה יש עוד דבר מנה...
אם יש לך בן אדם יהודי שמחויב, אני אגיע לזה עוד רגע, אם יש יהודי שהוא דתי לגמרי מחויב, ויש יהודי שלא מחויב, ואתה יכול לחלל שבת בשביל להציל חולה על ידי היהודי שלא מחויב, תעשה את זה איתו.
זאת אומרת, כל ה...
זה מה שאני טועה.
כמו
שהגדלנו של, נגיד,
בצבא,
עוד שנייה אני מגיע, רק רגע, אבל יש פה, זה לא אותו מקרה כמו הצבא, עוד שנייה אני אגיע למקרה של הצבא. עכשיו, ברור,
אם לחלל שבת בשביל להציל מישהו, זה לא דחויה, אלא הותרה.
בסדר, זה המשפט הבא שלי. המשפט הבא שלי, הרי כתוב שעושים את זה על ידי גדולים, ולא נשים ולא קטנים, ולא... זה נכון. במקום שבו אתה אסור לך לחשוב, וזה מחלוקת בפוסקים עד איפה הולכים עם זה, המגיד משנה קיצוני, רב חיים איתו, כידוע, מאוד קיצוני בהלכות פיקוח נפש, שאף פעם אסור לחשוב, תעשה הכל כרגיל. אבל רוב הפוסקים לא הולכים ככה, אז לכן אני אומר, במקום שבו יש שיקול, יש מקום לשיקול דעת, אז כן, זה שיקול כמו גוי. לדעתי זה כמו גוי.
אבל למה אתה צריך ל... אני עדיין מחויב כלפיו שיקיים את מחויבותם. באותה מידה אתה אומר שכשהוא אני צריך רק לנסות לשכנע אותו באמונה.
ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. על זה דיברתי. לכן אמרתי שלהניח תפילין... על
אמוניות אתה
מתכוון. כן, לא. מצוות מתוך אמונה, גם את הפרקטיקה. אבל שיבוא לזה, לא להניח לו תפילין ברחוב. אמרתי, לא להניח לו תפילין ברחוב. זאת אומרת, זה לא רלוונטי.
עוד פעם, השאלה הפרקטית, עוד פעם, רופא או צבא או משהו שאני יכול להחליף
רגע, לא, להחליף זו סוגיה אחרת, זה משהו שאל קודם, להחליף זו סוגיה אחרת, אני כבר מגיע אליה. אני נדבר כרגע, אני המפקד, אני לא מחליף. יש לי עכשיו יהודי וגוי, על מי אני מטיל את המשימה? כאן יש מקום להגיד שעל הגוי. השאלה אם אני קיבלתי משימה, עכשיו האם לבקש מהגוי להחליף אותי? עוד שנייה, בסדר? אז זה הדבר השני, אמירה לנוכרי. הדבר השלישי זה ספייה בידיים, סוגיה לא מוכרת כל כך, אבל אני חושב שחשוב להכיר אותה. יש גמרא ביבמות בקוף י' ג', הגמרא אומרת שמה, לומדת מהפסוק לא תאכלום, לא תקרינן לא תאכילום, שאסור להאכיל קטן איסור בידיים. עכשיו אנחנו אמורים, מצד אחד הגמרא אומרת שמה שקטן אוכל נבלות, אין דודים מצווים להפרישו. זאת אומרת, אם הקטן הזה אוכל נבלה ואני יכול למנוע אותו, אני לא חייב למנוע אותו, אני יכול לעשות את העבירה, הוא לא בר קיום מצוות. השאלה אם הדבר הזה חל על יהודי לא מאמין. גם כן, אני יכול להניח אותו לעשות מצוות. אני חושב שכן, אבל אולי מסיבה שונה. אולי זה אפילו אותה סיבה כמו שם, אני לא יודע, תביא מה הסיבה שם. גם זה יש ויכוחים בין הראשונים. אבל מהסיבה שבה בעצם, גם אם אני אמנע אותו, זה לא משנה כלום. אם אני אשכנע אותו, אז כן. את זה אני כן צריך לעשות. לשכנע אותו, לנסות לשכנע אותו, שלא יעשה את העבירה, כי זאת עבירה. אבל למנוע אותו פיזית מהעבירה, נגיד שאני יכול, אין עניין. זאת אומרת, הוא גם ככה לא עושה עבירה. זה לגבי קטן אוכל נבלות. מה עם ספייה בידיים? הגמרא שם אומרת, קטן אוכל נבלות אין בית דין מצווים להפריש לו להלכה, אז אם אתה סופה לו את האיסור בידיים, אז זה אסור, לרוב הראשונים זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, אם אני לוקח קטן בן שנתיים ונותן לו כזית חזיר, עברתי על איסור דאורייתא.
איזה
למרות שהקטן לא חייב במצוות בכלל.
איזה איסור?
שנייה, אני כבר מגיע לזה. אבל עברתי איסור דאורייתא. למה? כי זה לא הכשלה. להכשיל את הקטן, הכוונה הקטן מבקש ואני נותן לו, או משהו כזה. זה נקרא הכשלה, כמו כוס יין לנזיר. ואם אני נותן לו, מטמא אותו, נגיד, בעצם ניקח משהו יותר קיצוני. אני מטמא אותו, הוא כהן ואני מטמא אותו. עברתי על איסור דאורייתא. בסדר? למרות שהקטן לא חייב במצוות בכלל. למה? כנראה בגלל שהאיסור הזה הוא איסור שלי, לא שלו. ובאמת ברמב״ם בשלושה מקומות, יש רמב״ם שהוא נראה למפרשים שלו מדרש פליאה. הרמב״ם כותב, בסוף הלכות כלאיים למשל, הרמב״ם כותב, המלביש את חברו כלאיים, אם הלובש מזיד, הלובש לוקה. אם הלובש שוגג והמלביש מזיד, המלביש לוקה. עכשיו, מה זה לוקה? אם זה היה לפני עיוור, אין מלכות על לפני עיוור. לוקה פירושו של דבר שהמלביש עבר איסור כלאיים. אבל אין עליו בגד כלאיים, הוא ילביש על מישהו אחר. אם הוא שוגג ואני מזיד, אז אני נחשב כמי שלבש את הכלאיים. אותו דבר אם אני מטמא כהן. שימו לב, לב של תומת כהנים, הגמרא אומרת שהוא לב שאינו שווה בכל. זה אגב בצריכות, יש שלושה מקורות ללא תאכלו ולא תאכילו, אחד מהם זה לא לטמא כהן קטן, למה צריך שלושה מקורות? אז אחד מהם, כיוון שלב של תומת כהנים, זה לב שאינו שווה בכל. הוא נחשב קל יותר, כי זה רק בכהנים, האיסור תומה. לפי הרמב״ם הזה זה לא נכון. יש מצב שישראל יעבור על איסור תומת כהן. איך? הוא מטמא כהן. והכהן שוגג והוא מזיד. לא תקיפו פת השמש, הרמב״ם נכון? יש שלושה רמב״מים כאלה. לא, סליחה, לא תקיפו זה, לא, לא תקיפו יש גם אחרים, כי שמה באמת לומדים מהתורה שיש איסור להקיף. זה איסור שהקיים. הרמב״ם השלישי זה הנזיר. מטמא נזיר, ושם הרמב״ם אומר שזה לא קיים. אבל הוא מביא פסוק למה זה לא קיים. זאת אומרת, בסיסית, זה כן היה צריך להיות. אז זה האיסור של האכלה בידיים, ובאמת נדמה לי שלפחות מהרמב״ם יוצא שהאכלה בידיים לקטן זה גמרא. האכלה בידיים לגדול שהוא שוגג זה חידוש של הרמב״ם. והראש חולק עליו ולא מבינים מאיפה המקור שלו, אבל זה חידוש של הרמב״ם, ונדמה לי שהרמב״ם בעצם אומר, זה כמו ספייה לקטן בידיים. מה ההבדל? אם הגדול הוא שוגג, אז אתה, אם לקטן כשאתה סופה בידיים עברת את האיסור, אז לגדול שוגג זה כמו קטן. אז בעצם אם אתה מזיד, אתה עברת את האיסור. עכשיו אם באמת יש איסור, ואולי עוד הערה, לגבי הלכות שבת, אז יש דין שביתת בנו. שביתת בנו, הכוונה שיש עליי חובה שהבן שלי יבוא. אם הוא עושה איסור, אז אני עברתי איסור בעצמי, למרות שהוא קטן. בסדר? אבל זה ספציפית לשבת, שביתת בנו, וגם זה רק לפי הרשב"א. זה, פעם כתבתי על זה מאמר שנקרא פסוקים עקורים. עקורים, כאילו, שלא עושים איתם כלום. יש פסוק למען ינוח בנך וביתך ואמתך וכל אשר לך, שביתת בהמתו זה מפורש בגמרא. מה עם שביתת בנו? כלום, אין רמז בחז"ל. כלום לא לומדים מזה, אין איסור שביתת בנו, הבן שלך יכול לעשות מה שהוא רוצה, רק הבהמה שלך לא. שביתת בהמתו אסור, מדאורייתא. שביתת בנו אין בעיה. אז הרשב"א אומר, הרשב"א הוא הראשון, בתחילת פרק מי שהחשיך, הרשב"א מביא ששביתת בנו גם אסור מדאורייתא. כתוב בפסוק, אין גמרא על זה, אין כלום על זה. אבל זה הרשב"א, מה? אולי, הרבה דברים פשוטים ועדיין נידונו בגמרא, בסדר, אבל נכון, זה שזה לא נידון בגמרא זה לא ראיה.
זה חידוש הוא בהמה, ואם אתה אומר על בהמה, אז
כבר... יכול להיות, אבל תכלס באמת זה מה שהרשב"א כותב, למרות שיש גם ברשב"א עצמו סתירות, וראשונים אחרים ברור שהם חשבו שאין איסור, לא רק שהם לא חשבו שיש, כי יש מקום שזה נראה מהגמרא שהיא עוסקת בזה, בקוף יוזיים, בקטן שבא לחבות. קטן וגוי שבאו לחבות, אין אומרים לו כבה ואל תחבה, וקטן אומרים לו אל תחבה מפני ששביתתו עליך. אז הגמרא שם שואלת, מה זה מפני ששביתתו עליך? הרי קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווים להפרישו. אז הגמרא אומרת איזשהו ביטוי, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, הוא עמום. אז כל הראשונים דנים שמה, מה זאת אומרת? אבל יש איסור ספייה בידיים לקטן. אז למה הגמרא לא מביאה את זה? והם מתחכים, והם מביאים תירוצים וכו'. הרשב"א אומר, מה זאת אומרת? יש שביתת בנו, זה פסוק מפורש. שביתת בנו, לגבי שבת ספציפית, לא קשור לאיסור ספייה בידיים. ספציפית לגבי שבת, יש דין ששביתת בנו. בסדר, אבל לא בראשונים אין את זה, אבל ספייה בידיים, את זה יש בכל האיסורים. אז כשאני סופה למישהו איסור בידיים, אני נותן לו את האיסור, לא נותן לו מגיש לו, כי אחרי זה רק לפני עיוור, אלא אני עושה עליו את האיסור. אני מלביש אותו כלאיים, אני מטמא אותו, אני עושה דרכו את האיסור, או...
הוא מאכיל תינוק.
מה?
הוא מאכיל תינוק.
הוא מאכיל תינוק, כן, בדיוק. מישהו שלא לא, לא, דואג לעצמו. אז במצב כזה אני עובר איסור תורה. ולכן כאן צריך, יש מקום לדון. אם אני נמצא בסיטואציה שבה אני מאכיל ליהודי כזה עבירה בידיים, לא מכשיל. לפני עיוור אמרתי זה, אם הוא לא עובר עבירה, אז אני לא עברתי על לפני עיוור. אבל הכשלה זה לא הבעיה שבן אדם לחברו, שכיוון שהוא לפני עיוור זה, ככה התפיסה המקובלת, זה ההיגיון גם בפסוק, לפני עיוור זאת מצווה בן אדם לחברו. אתה צריך לדאוג לזה שלא להכשיל אותו בעבירות, לטובתו. עכשיו, אם הוא בן כה וכה לא נכשל בעבירה, אז מה הבעיה? לא עשית לו שום רע. אז לכן אין בעיה שלפני עיוור. אבל ספייה בידיים זה לא מצווה שבן אדם לחברו, זה מצווה שבן אדם למקום. כי ספייה בידיים זה אומר שאתה עברת עבירה. אז העבירה היא שלך, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שהכשלת אותו, הוא לא עשה כלום. אז כאן אני אומר, אפילו מישהו שהוא עציץ, זאת אומרת, אפילו מישהו, כל עוד הוא מחויב במצוות, אז גם אם מה שהוא עושה זה לא מצווה ולא עבירה, יש מקום, וזה תלוי באיך מפרשים את הרמב"ם, לפחות יש מקום לראות את זה, כאילו שאם אני עושה עליו עבירה, ספייה בידיים, אז אני עצמי עברתי עבירה, ואת זה אסור לעשות.
אם אני מזמין מישהו אליי הביתה לשבת, האם זה נחשב שאמרתי לו לחלל שבת?
אבל אמרת לו לחלל שבת זה לכל יותר הכשלה. זה לא צפייה בידיים.
לא, אמרתי לו לא צפייה בידיים, אבל אמרתי לו לקרוא.
אז מה לגוי? באמירה לנוכרי. כן, שנייה, אז אלה השאלות הפרקטיות.
אני נחשב באמירה לנוכרי.
זה פרק ג'. זאת אומרת, אני מחלק את הדיון לשלושה פרקים. פרק ראשון היה מפת הכופרים. אתה יודע? הפרק השני היה מפת הסיטואציות. יש ספייה, הכשלה, דאורייתא דרבנן, שאתה עבר ואחד עברה, הוכח תוכיח, אמירה, כל זה מה שדיברתי עכשיו, אוקיי? עכשיו צריך לקחת את שתי הקטגוריות האלה ולרדת לפרקטיקה. עכשיו צריך לראות מה אנחנו עושים בפרקטיקה. אז אמירה לזה כבר הזכרתי.
גבי ספייה, אפילו אם זה קטן אני מבין, אבל אם זה בר דעת, אם זה מישהו...
הוא שוגג.
אני יודע הוא שוגג, אבל ישו היה מן הגמרא שזה גם...
לא, זה מה שתמהים על הרמב״ם, וזה הרמב״ם. הראשונים שואלים על הרמב״ם, איפה הוא הוציא את זה, הם לא מבינים, אין לזה מקור ברור. הגרם מביא איזשהו מקור מתוספתא, אבל...
אז אומרים שזה שייך לכל, לפי הרמב״ם זה שייך לכל
עבירה. כן, לכל עבירה. הוא מביא את זה בשלושה מקומות, אז סביר להניח שזה עיקרון כללי. אני מניח שהוא למד את זה מספייה לקטנים, כנראה. בספייה לקטנים זה בכל עבירה. אז הוא אומר, גם גדול שהוא שוגג, לא יותר גרוע מקטן. אז לכן, זה הסברה שלו, נדמה לי. ואם זה ככה, אז עכשיו, זה סעיף נוסף. עכשיו, בכל הסיטואציות שעליהן אנחנו מדברים, אז אמירה לנוכרי להדליק, להזמין אותו לשבת, שייסע, בשבת, לא לשבת, אלא, או לתת לו לאכול כשהוא לא מברך, להחליף תורנות בצבא עם חייל חילוני, או עם גוי אפילו, זה גם שאלה, אבל אנחנו מדברים כרגע על חייל חילוני וכו'. אז מה, 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 מה הדין בכל אלה? פה אנחנו צריכים לייצם את שני הפרקים הקודמים ולראות מה אנחנו עושים ביחס לסיטואציות האלה. מה?
התועלת שלי לא קשורה לזה.
למה? מה זה קשור לתועלת שלך?
אתה אמרת עכשיו ארבע דוגמאות, שתי ראשונות הן מתועלת, שתי האחרונות יש לי תועלת. בסדר. האם מותר לי לתועלתי
להכשיל... איך מותר לעשות עבירה לתועלתך?
זה שאני מחליף איתו משמרת, זה לתועלתי.
אבל מי אמר שמותר לעשות עבירה לתועלתך? זה מה שאני שואל.
אני חושב שזה גורם מחמיר. זה מחמיר, אולי זה אסור אם זה לתועלתי.
זאת אומרת שלתועלתי זה יהיה אסור דווקא. למה? מה יש לתועלת יותר מאשר לא תועלת? מה זה משנה?
למשל אמרת את העניין של החלפת משמרות. אולי בכלל היא מותרת המשמרת שלי, ולכן אין לי סיבה.
בוא, לשיקולים האלה אנחנו ניכנס לפרקטיקה. זה הפרק הבא, אני רואה שאני כבר לא מצליח להגיע אליו. בפעם הבאה נדבר על זה.
סוף, זה הכי חשוב.